קראנו השבת את פרשת יתרו, נפגשנו עם המעמד הגדול, מעמד הר סיני. אבל לפני כן, התורה מספרת לנו על הצעות של יתרו. בדברי חכמים יש אומרים שהוא בא אחרי מתן תורה, יש אומרים שהוא בא לפני מתן תורה, אבל התורה כתבה את זה, את הסיפור הזה לפני מתן תורה. ומי שקורא את זה שואל, מה זה? משה רבינו לא יכול היה בעצמו להבין שהסדר הנכון הוא צריך לשמוע את זה מיתרו, איש מאומות העולם, שהוא בא לייעץ עצה בנושא כל כך חשוב, איך לנהל את סדר המשפט. אומר אור החיים, זה בא ללמדנו לימוד מאוד חשוב, שנדע שהמעלה הגדולה של ישראל היא המעלה האלוקית. לא שהם בחוכמה, יש חוכמה בגויים גם כן. אולי לישראל יש חוכמה יותר גדולה, אולי יש גויים שיש להם גם חוכמה כזאת, אבל זה לא המייחד את ישראל. אפשר לשמוע, כלומר אפשר לשמוע עצות בענייני חוכמה גם מאומות העולם, גם מאחרים. יש חוכמה בגויים. וזה בא כהקדמה למתן תורה, יכול להיות, ללמדנו קצת הדרכה לפני מתן תורה. מי האנשים השופטים הנכונים? הם צריכים להיות אנשי חי, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. ארבע מדרגות חשובות, שאפילו שרי השרה הם צריכים להיות במדרגה הזאת. כל שכן שרי 50 ושרי מאות ושרי אלפים. ראי שכל נשאר להיות אנשי חיל. מה זה אנשי חיל? אנשים שיש להם בסיס חזק, אולי כלכלי, אולי בעיקר אנשים עצמאיים, כי מי שצריך להורות, הוא צריך להיות אדם שלא מושפע מאחרים. הוא צריך להיות אדם עם עצמאות ועם ביטחון עצמי. זה אנשי חיל, אנשים שיש להם עוצמות, כוחות. אדם צריך שיהיה לו כוח עצמי, לא מושפע מאחרים, לא תלוי באחרים. יראי אלוקים, כמובן, זה מוכרח להיות. ואולי יש כאן מקום להדגיש שמה שאדם יותר איש חיל, הוא צריך להיות יותר יראי אלוקים. הפסיכולוגים אומרים שאנשים שעולים לגדולה, היצרים שלהם גודלים. יש לזה מקור בדברי חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול עימנו. אבל זה בדוק מבחינה פסיכולוגית, שאנשים שמקבלים כוחות של הנהגה, פתאום יש להם משיכות לדברים לא טובים. כלומר, בעצם אולי כל הכוחות שלהם גודלים, וגם הכוחות השלילים. וצריך לדעת את הדבר הזה, את המציאות הזאת, ולהיזהר ממנה. אנחנו אמרנו כמה פעמים, שמול ההתמודדות, מול היצרים, אומר לנו הרב באורות הקודש, במוסר הקודש, שרק יראת השם היא הדבר שיכול להכריע לנצח את היצרים הגדולים. לא כולם יש להם התמודדויות גדולות, אבל יש תופעה כזאת, יש אנשים שיש להם קשיים בהתמודדות עם היצרים. יצר דערווה, יצר של הכבוד, יצר העושר והכבוד והריות. ויראת השם, ירא אלוקים, זה לא בשביל זה צריך להיות ירא אלוקים כמובן, אבל אנחנו מדגישים את הדבר הזה, שיראת השם היא נותנת לאדם כוח עצום להתמודד עם ההתמודדויות הכי קשות שיכולות להיות לו, מפני שהוא רואה את הגדולה האלוקית ואת אור השם, והוא מתבטל כלפי הגדולה האלוקית, ואין מול הגודל הזה הכל בטל. וזה כנראה הקדמה גם לקראת קבלת עול תורה. יראה אלוקים. יראה מוחשית. אחר כך אנחנו פוגשים את הדבר הזה במתן תורה. משה אומר לישראל, אל תיראו. ישראל נבהלים, והעם רואים את הקולות ואת הלפידים, את כל השופר ואת הר השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ודבר עמנו אלוקים פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו. כי לבעבור נעשות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. אז באותו פסוק אומר משה, אל תיראו, כן תיראו. אל תיראו מהקולות, מהלפידים, מכל השופר, מהר השן, אל תיראו מהחיצוניות. רק תראו מרבונו של עולם. אל תיראו. תודות יעקב יוסף אומר, חז"ל אומרים לנו שאדם יהיה ערום ביראה במסכת ברכות. ערום, אז הוא אומר, הפשט הפשוט ערום ביראה, זאת אומרת להתבונן איך להעמיק את היראה, איך חכם ביראה, ערום ביראה. אבל ערום זה משמעותו גם מופשט. אז הוא אומר, תוסלק את כל העירות שבעולם, רק עירת השם. אל תפחד, לא מחיות טורפות, לא מחושך, לא ממחבלים, לא משום סכנה שבעולם. רק תהיה ערום. תהיה ערום בעירה, תוריד את כל העירות האלה. רק מדבר אחד צריך להיות ירא מריבונו של עולם. כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה במעמד הר סיני, זה היה לבעבור נסות אתכם, נסות זה במובן של להרים, לא במובן של ניסיון, אלא בעבור להרים אתכם, כמו נס, כן? שיהו נס. מה אלוקים בעבור תהיה יראתו על פניכם, כי לבלתי תחתאו. אם תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתאו. אם אדם מלא בעירה, הוא לא יחטא. לא ייתכן כדבר הזה. וזה צריך עבודה. עבודה. לעבוד, להיות יראי אלוקים. להתבונן בגדולה האלוקית. להתבונן שהקדוש ברוך הוא נמצא. להפוך את העירה הזאת, שלא תירה כעירה בשכל, שאדם יודע שצריך להיות ירא, שהוא מבין שצריך להיות ירא, אלא שהוא מרגיש שהוא ירא. שהוא מרגיש עירה. מרגיש עירת השם. עירת הרוממות, זאת אומרת התפעלות, התבטלות, ראיית הגדולה האלוקית שאדם מרגיש שריבונו שלנו נמצא איתו בכל מקום, והוא כל כך קטן לעומת הגדולה האלוקית, והוא שייך אבל לגדולה האלוקית. הוא שייך, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עמי. יראי אלוקים. אנשי אמת. לא כתוב דוברי אמת, אנשי אמת. צריכים להיות אנשים אמיתיים. זאת אומרת, לא רק לא לדבר דבר שקר, גם לא לחשוב, גם לא להיות אנשים אמיתיים, שגם אם אמרו לכם דברים שלא נכונים, אתם תרגישו בדברים האלה, אתם אנשי אמת. מספרים אחד מהרבי של חב"ד, רבי הקודם דקודם, הוא אמר לבנו כשהגיע לבר מצווה, אני אומר לך שלושה דברים, אל תגיד דבר שקר, אל תרמה את אחרים, אל תרמה את עצמך, ואל תיתן לאחרים שירמו אותך. לפעמים אדם, את אחרים הוא לא מרמה, אבל הוא תמים, והוא מרמים אותו, הוא לא מרגיש מה אמת, מה לא אמת. אז צריך פיקח, וגם לא לתת לאחרים שירמו אותך. תרגיש מה אמת ומה לא אמת. וגם, אל תרמה את עצמך. יכול אדם לפעמים לרמות את עצמו, לדמיין דמיונות, ולא להיות בעל ביקורת נכונה, בעל הסתכלות נכונה על עצמו. אנשי אמת. אנשי אמת, התורה היא תורת אמת. ואנשי אמת, האמת, שפת אמת תיקון לעד. אתה לא יכול לסבול שקר. אז המילים שלו הן מילים בעלות משמעות, כי הוא עומד מאחוריהם. כי הם מילים, עם כל המהות שלו, היא אומרת את המילים שהוא אומר. אז התפילה שלו היא תפילה עם עוצמות, עם עומק, שכל עצמותיי תאמרנה, כל כולי מזדהה עם מה שאני אומר. מה אני אומר מן הפה ולחוץ. המילים שאני אומר, אני עומד מאחוריהם. זה מה שאני חושב. זה בתפילה, זה בכל המציאות שלו. ולכן אמרו חז"ל, יש הגמרא במסכת סנהדרין, ועוד מקום, שהיה עיר שקראו לה קושטה, וששם היו דוברי אמת, אף אחד לא מת טרם זמנו. כלומר, האמת היא מתקיימת. והשקר הוא לא קיים. ועד הרגיע לשון שקר. אלא מה? שאנשים שולחים בדרכי השקר, אז השקר אחד לא מתקיים, אז הם עושים שקר אחר. וככה השקרים מתחלפים מפעם לפעם, וכל הזמן הם חיים בשקר, אבל לא אותו השקר. כל הזמן הדברים מתחלפים. אבל האמת היא תיקון לעד. התורת שלנו תורת אמת, והיא מתקיימת כל הדורות. להיות אנשי אמת. שונאי בצע. לא רק לא לוקחים בצע, אלא שונאי בצע. אז יש במחילתא, יש דעה שאומרת שאדם ישנא את ממונו. לא רק ממון אחרים. מה זה ישנא את ממונו? זאת אומרת שמי ששונא בצע, הוא יודע שאם הוא ייקח דבר של מישהו אחר, שלא שלו, וזה ייכנס בתוך ממונו, זה כמו רכב שמרכיב לו את כל, מה שיש לו. זה ממש סכנה. סכנה לקחת דברים של אחרים. זה מזיק לו. זה פוגע בו. לא רק מבחינה נפשית, מפני שהוא עשה חטא, מפני שהוא עשה דברים לא נכונים, זה כפשוטו, זה הורס לו את קיומו. שונא בצע, להיות שונא, לקחת משהו שלו שלא מגיע לו. זה צריך להיות, כך צריכים להיות הדיינים, אבל כל אחד הוא צריך להיות דיין, דיין לעצמו. כל אחד הוא לפחות משפיע על 10 אנשים. אם הוא מתחתן, יהיה לו 10 ילדים. אבל גם לא, גם פחות, אבל אין אחד שהוא, אין לו השפעה על הסביבה של המשפחה, המשפחה וכדומה, והוא, יש לו איזה בחינה של, ככה הוא לפחות צריך להיות אפילו, לשאוף לזה, להיות משפיע על אחרים. ועל כן צריכים לאמץ את המידות האלה. המידות האלה הן מידות בסיסיות שכל אדם בעצם צריך לקנות אותן. אנחנו ממשיכים הלאה בפרשה. ישראל באים להר סיני. בחודש השלישי לצא בני ישראל ממצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וישאו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. כאן אומר אור החיים, וישאו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. יש כאן שלושה דברים. הם עזבו ברפידים, שם רפו ידי מן התורה, עזבו את התאוות, את הדברים בשביל להיות מוכנים למתן תורה. אדם צריך להיפרד מכל השאיפות הגשמיות שלו, כל הנטיות הגשמיות שלו, כדי להיות פנוי, להיות מקבל הוראה של תורה. ויבוא מדבר סיני, ויחנו במדבר. המדבר, ממדבר אנחנו לומדים להיות ענבים, כמדבר, המדבר הוא ריק, ואי אפשר לקנות תורה בלי ענבה. ענבה היא המידה היותר מרכזית, שאדם צריך לקנות אותה, לעסוק בה, ולהתפתח בה, להיות שמח בחלקו, ולהיות רואה את המעלות של אחרים, לא מתחרה כל הזמן על המקום שלו, על המעמד שלו, או לא עסוק בעצמו, עסוק בשאיפות שלו, עסוק לעשות את רצון השם, לעשות טוב, לא עסוק איך הוא נראה, איך הוא תופס מקום, להיות משוחרר מזה. אז אדם פתוח, אדם ענב הוא מקבל, אדם גאה הוא ההפך, הוא דוחה כל הדברים, הוא כאילו מתנשא, וזה תנאי. המהר"ל מסביר שענווה זה לא רק אמצעי טכני ללימוד התורה. התורה נמשלה למים, מהמים יורדים מקום גבוה למקום נמוך, אף התורה, כל מי שמנמיך את עצמו הוא זוכה לתורה. אז אפשר לחשוב שענווה, אם אדם ענב, אז הוא מקשיב, הוא לא מתבייש לשאול בשיעור אם הוא לא הבין, כי הוא לא עסוק עכשיו אם יגידו שזה קושיה לא טובה, אם יגחכו עליו. מעניין, הוא בן כה בכה יודע שהוא לא תופס, זה לא מסיק אותו התפיסת המקום. אז זה מאוד עוזר ללימוד התורה. וגם הוא משוחרר מכל מיני שאיפות חיצוניות, ויכול לעסוק בשאיפה, להתמלות בתורה. אבל המהר"ל מסביר שזה דבר הרבה יותר עמוק. מידת הענווה היא מידת הפשיטות. זאת אומרת, אדם הוא נהיה מופשט. ענב זה הוא לא קטן. ענב הוא כלום. הוא יוצא מהגבולות, הוא נהיה כלום. ואם נהיה כלום, הוא נהיה בלתי מוגבל בעצם. הוא יוצא מסדרי הגבולות, ואז הוא מתאים לתורה, כי התורה היא בלתי גבולית. ואם אדם רוצה לזכות בתורה, הוא צריך להיות במקום שלה. הוא צריך להיות במידה הזאת של מידת הענווה. ויחן שם ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד, האחדות. כל קניין התורה זה דרך כלל ישראל, ביחד. התורה ניתנה לעם ישראל. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הבחירה היא בעם ישראל, נתינת התורה לעם ישראל, וכל יחיד ויחיד שזוכה לקבל את התורה, הוא מקבל אותה דרך הצינור הכללי של האומה. ואם אדם מתנתק מהכלל, אז אין לו מקום מאיפה לשאוב באמת את תורה של תורה אמיתי. ועל כן היה צריך והכרחי שלפני שישראל מקבלים את התורה, אחדות. ויחן שם ישראל נגד ההר. לא יחנו, אלא ויחן שם ישראל נגד ההר. כי איש אחד בלב אחד. אילו קרא לנו את הים ולא הביאנו לפני הר סיני, דיינו. אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. כלומר, גם השלב הזה שהגענו לסיני, זה כבר שלב שצריך להודות עליו. אילו המקום הזה, ההתכוננות הזאת למתן תורה כבר עשתה משהו בנפשות. אומרים רבינו הרב ציודה העריך בזה פעם בעריכות, בהסברה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. חז"ל אומרים לנו שכשעם ישראל הגיע להר סיני, בטלה זו המתם. כלומר, הם נקנקו, הם נתארו. איזה רוח של טהרה מילא אותם. תכונות מתאימות לקבל את התורה. חכמים אומרים, מי שאין לו בושה, לא עמדו אבותיו על הר סיני. זאת אומרת, המקום של סיני הוא כאילו המקום כשלעצמו. העמידה הזאת שם. או שהמקום גורם, אף על פי שאחר כך אולי בטלה המיוחדות של המקום, אבל בשעה של ההתכוננות הזאת היא לפני הר סיני. או שההכנה שלהם לקראת מתן תורה, האידיאל שלהם שהולכים לקבל את התורה. על כל פנים, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה עדיין. זה היה, המעמד הזה בעצמו, הוא כבר רומם אותנו, רוממות שעליה אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם מאוד מאוד. השתפרנו, נתנקנו, נתארנו, נזדקחנו, ונהיינו אחרים ממה שהיינו מקודם. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אומר שכשישראל נתארו מכל זוהמתם, אז בעצם הם השיגו את התורה בעצמם. מאיפה האבות קיבלו את התורה, ידעו את התורה? הגמרא, החז"ל אומרים לנו שנעשו קהילותם כשל משה, של אברהם אבינו, כשני רבנים, והוא למד מעצמו את התורה. כך יצחק, כך יעקב, למדו את התורה מעצמם. מה פירוש למדו את התורה מעצמם? מבארים שהם כל כך נזדקחו מאוד מאוד מאוד, והרי אדם נברא בצלם אלוקים, יש לו רמח איברים ושסע גידים, כנגד תרי"ג מצוות, כל המהות הרוחנית הפנימית שלו בעצם תואמת את כל עניינה של תורה. הנשמה הפנימית שבאדם היא בטבעה, נוטה לקיים את התורה. בטבעה, היא התורה. אבל הנשמה הזאת מלובשת בגוף. אם גוף, הכוונה היא בנפש, בכוחות גשמיים, בנטיות גשמיות, שמכסות בעד הנטייה הפנימית של הנשמה. והתוצאה, שאדם לא יודע מה רצון השם בגלל הכיסויים הללו. אבל כשהרוח מזדקחת, ואדם, כל מידותיו משתפרות, איזה מין רוח של טהרה, כמו שהנביא מתנבא, וזרקתי עליכם, מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם, אז אולי רוח טהרה מהסוג הזה, הייתה כשישראל הגיעו להר סיני, ונסתלקה זו המתן, ופתאום הם יודעים מה נכון לעשות, מה ריבונו של עולם מצווה. ומכירים את כל המצוות, ויכולים לקיים את כל המצוות. אז אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, היינו יודעים את התורה בעצמנו. אז דיינו. היינו יכולים בעצמנו לקיים את כל התורה כולה, כיוון שהבנו מה השכל הישר, הנשמה הפנימית אומרת לנו, מה נכון לעשות. לא רק דברים שמושכלים, אלא כי הכל מושכל, כי גם המצוות שבן אדם למקום, הם גם בעצם מושכלות, אבל בשכל יותר עמוק, יותר פנימי. וגם אפילו החוקים, מה שהתורה נתנה לנו חוקים, ושהם בעצם ללא הסבר, אבל מפני שאנחנו לא יודעים את טעמיהם, מפני שעוד יותר הם עמוקים, אבל אמרתי, החכמה אוויר חוקה ממני, אבל במדרגה יותר פנימית מביאים גם את הטעמים של החוקים, ושל פרה אדומה, ושל הדברים שאין להם הסברה שכלית פשוטה, אבל יש להם טעמים עמוקים, מליונים. וכשנתארים מאוד מאוד מאוד, אז מגיעים להשגת הכל, להשגת כל התורה כולה. אז ישראל הגיעו למצב כזה שבאמת היו כל כך מרוממים, שידעו לקיים את התורה. ובאמת, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, יש לנו תורה. כי אם חסר לנו התורה, אז עדיין קשה. מה זה דיינו? איך אפשר בלי? מה זה דיינו? כן, יש לנו כל התורה כולה. אז בשביל מה צריך עכשיו את מתן תורה? כדי שאנחנו נהיה מצווים ועושים. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מי שמצווה ועושה הוא גדול, לא רק לפי הפירוש של תוספות במסכת קידושין, שכשאדם מצווה, אז יש לו התנגדות לעשות, אז יש לו יצר הרע. ואז אם הוא עושה, למרות שקשה לו, אז הוא גדול יותר, כי הוא מתגבר. ומי שאינו מצווה, אז קל לו לעשות, כי אף אחד לא מכריח אותו, הוא יכול גם לא לעשות, אז קל לו לעשות. אבל הדברים הרבה יותר עמוקים. גם הם נכונים, אבל הדברים הרבה יותר עמוקים. מי שמצווה ועושה, דבר השם מתגלה על ידו. מי שאיננו מצווה ועושה, הוא מגלה את מה שהוא רוצה. אף על פי שהוא באמת הגיע למדרגה כזאת, שהוא עושה דברים נכונים, דברים טובים, אבל הוא לא מצווה. זה ההבדל בין ישראל לעמים. זה הבדל עצמי. ישראל מצווים. והמצווה, כשהוא עושה את רצון השם, הוא ציווה אותו. והוא עושה עכשיו את רצון השם, רצון השם מתגלה על ידו. ואדם שמקיים את כל המצוות ועושה את כל רצונו של ריבונו של עולם, הוא נעשה מרכבה לשכינה, הוא מגלה את רצון השם בעולם. כשהוא מקיים את כל המצוות כולם בצורה שלמה, כמו אבות. אז אור השם מאיר מכל מעשיו. גדול המצווה ועושה. והמדרגה היותר עליונה היא שאדם רוצה לעשות את מה שהוא מצווה. מצווה זה, הוא עושה מה שרק הקדוש ברוך הוא אמר לו. והשאיפה העליונה זה השאיפה של עתיד לבוא, זה השאיפה שאנחנו מתקדמים לקראתה. זה שהרצון העליון והרצון שלנו הוא יהיה אותו רצון. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה בעצם מה שגם אנחנו רוצים. או מה שאנחנו רוצים זה מכוון לרצון השם. עשה רצונך כרצונו. אז עבודת השם מופיעה בשיא השלימות. זה היה בזמן מתן תורה, קבלת התורה עם האמירת נעשה ונשמע שמקודם, היא הייתה בעצם, זה היה המצב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצווה אתכם. ואנחנו אומרים, אנחנו עושים, אנחנו רוצים מאוד לעשות את זה. הייתה כאן זהות. והיה איזה רגע כזה גדול עליון, שעם ישראל הגיע לאיזה שיא, השיא שבעצם הוא שואף אליו. אילו ישראל היו נשארים במעמד הזה, הייתה מיד הגאולה שלמה. אבל לא הצליחו להחזיק מעמד. ורק אחרי, כמה זמן אחרי זה, באה הנפילה. ולמה? אז מה היה עניינו של המעמד הזה? בעצם להפגיש אותנו עם המגמה העליונה שאליה אנחנו שואפים. זאת אומרת, היה שעה כזאת של התרוממות, מעמד הר סיני מפגיש אותנו עם ההזדהות המלאה עם רצון השם, עם רצון השם המלא שמתגלם עלינו בצורה חזקה, מוחשית, ממשית. אנחנו שומעים את דבר השם, וזה מה שאנחנו רוצים. וחז"ל אומרים לנו כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, נתקעו הדברים בליבם, ולא יכלו לזוז מזה. זה ממש הרצון שלהם היה. ואחר כך, הם נפלו מזה. זה היה מתחתחילה, מסודר ככה, שבאמת הפגישה הזאת תהיה פגישה שמספרת לנו, שמפגישה אותנו עם השאיפה הגדולה העתידית שאליה אנחנו צריכים לבוא. אבל אנחנו כדי להגיע אליה, אנחנו צריכים ללכת בדרך עצמאית. אנחנו צריכים לעבוד ולהתקדם ולא לקבל את זה במתנה. באה נפילה, ושנשתברו הלוחות, ואנחנו עובדים כל הדורות כדי להגיע אל מה שהיינו, אל מה שאנחנו חותרים. ואנחנו הולכים ומתקדמים. מדור לדור מתקדמים למגמה הזאת. זה מעין מה שחזל אומרים לנו על האדם הראשון, מה שהתורה אומרת לנו. האדם הראשון לפני חטאו, זה היה בעצם המצב האידיאלי. אדם בגן עדן. אנחנו מאז שואפים לגן עדן. שואפים אל השלימות הגדולה העליונה. אז זה היה הצצה אל המטרה של העולם. ועכשיו, תגיעו בעצמכם. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, הראה לנו את הגודל הזה, הראה לאדם הראשון את הגודל הזה, הוא מספר את זה לכל הדורות אחרי זה, למה אנחנו צריכים לשאוף. אבל זה הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשיג את זה בעצמנו. שאנחנו נגיע דרך ההתנסות, דרך המשברים, דרך הקשיים, נגיע אל השאיפה הזאת, אל המגמה הזאת, וזה בעצם עניינה של הגאולה העתידה. ואיפה אנחנו עומדים? באיזה שלב? בשלב מאוד מאוד מתקדם. אנחנו עכשיו עם חזרתנו לארץ ישראל, בתהליך של חזרה, לא חזרנו כולנו, אבל אנחנו חוזרים בתהליך של חזרה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו בציציות ראשינו, מצרפת, ממקומות אחרים, מכריח אותנו לבוא לארץ ישראל. ואנחנו גם רוצים את זה בליבנו פנימה, החזרה, ואנחנו כבר נסינו, ודורות על גבי דורות, עם המון המון רוחות מנשבות שניסו לעקור אותנו מדרכנו, ועם ישראל ממשיך. אז אם אנחנו מתבוננים בצורה מצומצמת, פרטית, על האנשים בפרטות, אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו התקדמנו, אבל לא מאוד מאוד. אבל אם אנחנו עוסקים על האומה כאומה, אומה שעברה את כל הניסיונות הללו, והחזיקה מעמד, ונאמנה ברוחה. יש כאן ההתנסות הזאת, יש כאן עוצמה עצומה של כוחות שהלכו ונבנו, והלכו וגדלו, והלכו והתעצמו, והם כל הזמן מתקדמים. כלל ישראל. הפרטים, פה ושם, יש גדולים יותר, פחות, יש מצבים כאלה, מצבים אחרים, אבל האומה הולכת בדרך הזאת, משכללת את אמונתה, משכללת את גבורתה, משכללת את הדבקות שלה, ועומדת בניסיונות קשים מאוד. בכוח מנסים להפריע לנו, בטוב מנסים להפריע לנו, מחבקים אותנו, ואומרים בואו איתו איתנו, ופעמקים אותנו, ובצורות שונות, ואנחנו מתמודדים מול כל העולם עם האור האלוקי הפנימי וממשיכים. האומה כל הזמן מתקדמת. אנחנו לא רואים את זה. אבל חכמי הפנימיות אומרים שזה הסדר. מבחוץ יש לכאורה מפעם לפעם נראה שיש ירידות, ירידות רוחניות, אבל מבפנים כל הזמן הנשמה הולכת ומשתכללת, הולכת ומהירה יותר ויותר. ואנחנו נמצאים כעת בתהליך מאוד מאוד מתקדם. הנשמות מאוד מאוד הזדקחו, מאוד מאוד התעלו. וצריך לדעת את הדבר הזה. ואם אנחנו מסתכלים במבט הכולל, אז באמת אנחנו מבינים את זה. שכל אחד תורם את תרומתו, קשה לו, מתמודד, אבל איפה שהוא מנצח, זה נלקח לזכותה של האומה ומצטבר. ולאט לאט האומה הולכת ומתעצמת בדבקותה לריבונו של עולם. ומה שעלינו לעשות זה בעצם להשלים עכשיו את החלק האחרון. לא יודעים אם זה הרבה שנים, אבל יכול להיות בדורנו. לא מן הנמנע. אז תהיה קבלת התורה במדרגה חדשה. תורה של העתיד לבוא היא תורה גדולה יותר, כי היא תבוא, כמו שאמרנו, מבפנים, עם כל הכוחות הפנימיים הנשמתיים. זה תהיה תורת חיים. זאת אומרת, הטבע שלנו כבר ירצה את הדבר הזה. יש מצווה לזכור את מתן תורה. או יותר נכון, איסור לאו לא לשכוח. שמר לך, פן תשכח את הדברים האלה. הרמב"ן מונה את זה בתרי"ג מצוות. הרמב"ם לא מנה את זה בתרי"ג מצוות, אבל ההסבר לזה, כי המצווה הזאת היא מצווה כללית. זאת אומרת, שבעצם מה שמוטל עלינו כל הזמן, זה המעמד הגדול הזה, אותו אנחנו ממשיכים כל הזמן פה לדורות. וכל הזמן לזכור מה שאנחנו עוסקים עכשיו בתורה, זה התורה של מסיני. ואדם צריך, אם אדם היה יכול לשלשל את את השמועות ולהגיד ממי הוא שמע וממי הוא שמע הוא שמע עד שיגיע למשה רבינו, זה היה מצב שלם כזה של חיבור, כן? אדם צריך להגיד כל דבר בשם אומרו. מי שאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מי שמביא בשם אומרו מביא את הדברים מהשורש, אז זה גאולה, לחזור אל השורש, לחזור אל המקור. לזכור שכשאנחנו עוסקים בתורה, המצווה הזאת אומרת לנו, אנחנו צריכים לזכור, לעמוד לפנינו כאילו מעמד הר סיני, ריבונו של עולם נותן את התורה, והתורה הזאת שאנחנו קיבלנו אז במעמד הר סיני, ועם כל המעמד הגדול הזה המרשים, אותו אנחנו ממשיכים הלאה. בזוהר כתוב שכשאדם שומע קריאת התורה בשבת, הוא צריך להרגיש כאילו עומד במעמד הר סיני. כל שכן בשבת זאת, שממש קוראים על מעמד הר סיני, כך. אבל כל שבת ושבת, לזכור שאנחנו כל הזמן מחוברים אל השורש. זה ענייננו, לזכור את היסוד הזה, לחיות את העובדה הזאת שאנחנו המשך של התורה של הר סיני. משה קיבל תורה מסיני, מסר יהושע, זקנים, והלאה והלאה והלאה, ואנחנו ממשיכים את המסורת הזאת. שנזכה לעלות במעלות הקודש ולהמשיך את התורה, לזכות לתורה עתידה עליונה שלמה.